תנו רבנן, אומרת הגמרא, אני נכנס לבקר את החולה בשבת, אומר שבת אם יזוק ורפואה קרובה לבוא. אז קודם כל, יש גדר שתכף נראה, נכנס לבקר את החולה בשבת, ויש גדר שהוא נכנס לבקר את החולה ביום חול. הגמרא מחלקת בין אדם שמבקר את החולה בשבת לאדם שמבקר את החולה ביום חול, כי יש הבדל בין שבת ליום חול בחצי השני של הפסקה הזאת, אז הרב עושה קצת בסוגיה הזאת. בכל אופן, אז אדם שנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר לו, מה אומר לו? אז יש כמה דעות מה אומר לו. דעה ראשונה פה בימים ג' אומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. בסדר? אחת הקושיות שיש לי על הדעה הזאת בגמרא, שהיא תכף נראה נפסקה להלכה, זה שלא נוהגים ככה בשבת, בתפילה, כי בתפילה כן מבחים את החולים. מה? שמות, נו, אז איך זה יכול להיות? טוב, אז אני פעם אמרתי, אולי זה שאומרים את השם במקומו, זה מה שנקרא בהבלעה. אז טוב, בכל אופן זו דעה ראשונה, שמה אומר לחולה בשבת, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. צריך להבין מה הקשר בין שבת היא מלזעוק לבין רפואה קרובה לבוא, יש כאן כנראה איזה קשר. דעה שנייה, ממד עמוד 28, דעה שנייה אומרת, רבי מאיר, זו דעתו של תנא קמא. דעה שנייה רבי מאיר, ורבי מאיר אומר, יכולה היא שתרחם. כלומר, יכולה השבת לרחם על החולה. מ"ה, דעה שלישית, רבי יהודה אומר, את זה אתה מכיר מצוין, המקום ירחם עליך ועל כל חולי ישראל. דעה רביעית, רבי יוסי אומר, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. בסדר. דעה חמישית, פסקה מ"ו, שבנה איש ירושלים אומר, בכניסתו אומר שלום, כלומר, זה אומר שהוא נכנס, וביציאתו אומר, שבת היא מזוק ורפואה קרובה לבוא ורחמה מרובים ושבתו בשלום. עד לכאן חמש דעות, מה האדם אומר כשהוא נכנס לבקר את החולה בשבת. הרב כאן בן היה כמובן מברר כל דעה, מה הנקודה המיוחדת שלה. מה נפסק להלכה? להלכה נפסק כמו דעת רבי יוסי לגבי יום חול. ביום חול אדם שבא לבקר את החולה בשבת, תסתכלו אחר כך ביורד היה לחול בקור חולים, פוסק השולחן ערוך כמו דעת רבי יוסי, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל. זה נפסק ביום חול. ביום חול, ובשבת נפסק, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. כלומר, מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, זה בעצם הלכה לשבת. בסדר? יורד והכאבים שלי, הזה יתחיל בשבת, אז זה מתאים. טוב, אז יש בפסקה הזאת כמה חלקים. חלק אחד הייתי אומר כפתיחה לכל הסוגיה. מה בכלל המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? חולי. צרות, ייסורים, קשיים. כאן הרב אפילו מדבר לא על אדם חולה, אלא כאן הרב מדבר על אפשרות החולאים. כלומר, למה בכלל יש בתודעה של האדם שהוא יכול חד ושלום להתייסר, הוא יכול חד ושלום להיפגע. אז אומר הרב כך, אז החלק הראשון אתם תכירו, כי עסקנו בזה פעם. מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. אולי נגיד עוד איזה הרב. השאלה העקרונית שעומדת בבסיס הפסקה פה, זה הרי הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל ורחם על כל מעשיו. אז אם הקדוש ברוך הוא טוב והוא רוצה להשפיע טוב, אז מציאות המחלה היא מציאות רעה. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא בכלל אופציה כזאת שנקראת מחלה? אם אתה הקדוש ברוך הוא בהגדרתך טוב ואתה רוצה להשפיע מטובך, אז למה בכלל יש מציאות שנקראת מחלה בעולם? למה יש מציאות שנקראת קושי, צרות, איסורים בעולם? למה? מה המטרה החיובית שיש בדבר הזה? הרי לכאורה זה נוגד את הפך הטוב האלוקי. אז כמובן הכיוון שכאן הרב ילך זה שהטוב האלוקי יכול להופיע בכמה צורות, אחת מהטובות זה דווקא דרך כל הציר הזה נקרא לזה, שנקרא מחלות. כן. נכון, אותה שאלה. לכן אני חושב שהסוגיה הזאת, אני בחרתי ללמוד את הסוגיה הזאת לא בגלל סוגיית המחלה דווקא, אלא כי זה כל סוגיית הרע בעולם. כל סוגיית הרע בעולם, יש כאן, אני הייתי אומר, איזה כיווני חשיבה. מה בעצם המטרה? שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו אי הופעת הטוב, עד כדי הופעת ההפך מהטוב. אז זאת השאלה שעומדת בבסיס הסוגיה הזאת. אז כאן הרב מדבר על עצם מציאות הרע, עצם מציאות הקושי, עצם מציאות האיסורים, עצם מציאות החולה. מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. אז קודם כל, עצם זה שהמציאות הזאת היא פועלת פעולה חיובית ולא רק איזה נקמה אלוהית על המעשים של האדם, אתה כן, עובר עבירות, יאללה, אני ניכנס בך. אלא יש כאן איזה מטרה חיובית שצריכה לצמוח מתוך זה, זה כבר שם אותנו על הציר שבאמת טוב השם לכל, ורחם על כל מעשה, והטוב האלוקי הזה מתגלה גם דרך המסלול שיש לו מעטפת של רע, אבל הוא גונס בתוכו איזשהו טוב שצריך לצאת אל הפועל. אז בואו נקרא. מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. על ידם, על ידת החלואים, האדם נכנע מלפני השם. והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי פועלת לטובה לרכך קושי עורף של קשי עורף ולבצר זדון רעי לב. זאת אומרת, אנחנו מכירים שהנפש האנושית כוללת בתוכה כל מיני, נקרא לזה, נטיות או כל מיני כוחות. אחד מסוגי הכוחות שהנפש האנושית כוללת בתוכה זה מידות, נקרא להם, לא, שבאופן חיצוני הם לא כל כך חיוביות. מה שהרב קורא מידות קשות. כי קשה לגלות את המידות, את הצד הטוב שבמידות האלה. למשל, כמו למשל גאווה, או כמו למשל כעס, או כמו למשל עקשנות, או כמו למשל, כן, כאן הוא מדבר על קשי עורף, על עקשנות, חוסר גמישות, אכזריות. יש קושי לזהות את הטוב האלוקי שגנוז במידה הזאת, במידות האלה. אומר הרב, אחת המטרות של עצם זה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם מציאות של תחלואים, עצם הידיעה שיש אפשרות כזאת, כל וחומר חד ושלום עם אדם חולה, זה פועל פעולה טובה על תכונת האדם. זאת אומרת, שימו לב, המחלה הגופנית, כאן מדובר בדרך כלל מחלות גופניות, כן? המחלה הגופנית היא בעצם תוצאה של איזושהי סיבה ומטרה שצריכה לפעול לא על הגוף, אלא על תכונת האדם. כלומר, על הצד הפנימי של האדם. יש צד חיצוני באדם, זה הגוף. הגוף לפעמים סובב, יפה. אבל יש באדם ממד יותר פנימי מהגוף, הנפש. הצד הרוחני שבו. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בכלים גופניים כדי להעצים את המדרגות הנפשיות. כדי לרומם את המדרגה הנפשית. זה מה שכאן הרב קורא תכונת האדם. אז מציאות התחלואים, הייתי מוסיף בשביל ההבנה, מציאות התחלואים הגופנית פועלת פעולה טובה על תכונת האדם הנפשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתמש בכלי גופני כדי לעורר את הנפש. שמה? אז קודם כל הבנה פשוטה. על ידם, על ידי התחלואים, האדם נכנע מלפני השם, כלומר, היות ויש באדם איזושהי נטייה לגאווה, ונטיית הגאווה הזאת היא גורמת לו שהוא חושב שהוא כל יכול, והוא לא יכול להיפגע, ולכן הוא גם, חוץ מזה שהוא גאוותן, הוא גם עקשן הרבה פעמים וכו'. אבל עצם זה שאדם חולה, והוא לא שולט על גופו, והוא לא שולט על סדר התנהלות החיים שלו, כן? אז זה כבר מגלה לאדם שהוא לא, הוא לא בעל הבית. כן, לי היו הרבה תוכניות בשבועות. התוכניות פה בדפי מקורות מאחורה. כן, אבל הם נשארו בסקיות, התוכניות האלה. הכל בסדר. זה גורם לאדם קצת לרקח את האגו שלו, את הגאווה שלו, את העקשנות שלו, לחשוב שהוא מנהל את העולם והוא בעל הבית. איך? מישהו מדבר, מה?
זה רק
לגאוותנים, כולנו, אני גאוותן לפחות, כנראה, אבל כולנו גאוותנים. אני חושב שזה לא גאווה, אלא תראה מה שכאן הוא אומר. מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. על ידם, האדם נכנע מלפני השם. יש איזה יחס יותר מדויק בין בורא לנברא, בין, הייתי אומר, הבורא המנהל לבין האדם המנוהל. והידיעה, אפילו זה שאין חולי, אלא עצם הידיעה שיכולה להיות מחלה, והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי, פועלת לטובה לרכך קושי עורף של קשי עורף ולבצר זדון רעי לב. זאת אומרת, אתה רואה הרבה פעמים שבאמת האנשים הקשוחים והעקשנים והגאוותנים, אתה רואה הרבה פעמים שכשהם מגיעים חד ושלום למצבי קיצון, נגיד בסוגיה של מחלות כמו בבית חולים, אז אתה רואה הרבה פעמים שפתאום הם נעשים אנשים יותר רכים ויותר עדינים ופחות ציניים ופחות חושבים שכוחי ורוצים שידי עשה לי את החדר. הם פתאום נהיים אנשים הרבה יותר נחמדים מאדם לחברו, ופתאום נפתח איזה פתח לקשר עם אלוהים וכדומה. אתה רואה את זה בחוש, כן, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים, שהרבה פעמים המחלה, או אפילו אפשרות המחלה, היא מייצרת איזושהי, כן, אני קורא לזה איזושהי יצירת יחס יותר נכון בין הבורא לנברא, בין אלוהים לאדם, בזה שאדם יודע שהוא לא בא לבית על החיים. הוא לא בא לבית על העולם. כן, אני ככה בימים האחרונים חושב על ה... בשבועות אמרנו, באחד הפסוקים בהלל, אמרנו, הצלת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, ואת רגלי מדחי, נכון? אז אף פעם לא שמתי לב, נפשי ממוות, אני מבין. כן, אדם רוצה להינצל ממוות, זה פשוט. עיני מדמעה, אז הפשט זה שאדם לא יפקע, אבל אולי אפשר לומר על דרך הדרש, האדם שהוא עיוור, סומה, עין, כן, אין לו עין, אז עיוור חשוב כמת, אמרה הגמרא, נכון? אז אפשר להבין, אדם הצלת נפשי ממוות, או אדם עיוור שהוא חשוב כמת. זה אני מבין. הצלת נפשי ממוות, אין לי מין דימה. רגלי? מה זה רגל? מה זה רגל? רגל זה שטויות. ככה אני חשבתי לפני שלושה, עד ארבעה, ארבעים. רגל זה שטויות.
מה זה רגל? ריבונו של עולם, איזה כמה שרירים ו... מה זה הרגל? מלא איברים פנימיים, משמעותיים, אבל רגל? לא. רגלי מדחי. זאת אומרת, יש האיבר הכי כאילו חיצוני, טכני, תפקודי, שאתה לא חושב בכלל ש... שהוא כל כך חשוב, הרגל הזאת יכולה להגיע לדחי. שהיא דחויה, שהיא לא, כן, היא לא, היא לא מתפקדת. אז, אז יש איזה, כן, איזה סוג הזה. אז דוד המלך לא מגזים, כלומר, אל תחשוב שרק מוות, אוחד ושלום, אין. גם, נקרא זה, קשיים תפקודיים, טכניים. כן, גם זה, זה מראה לך שאתה לא בא לבית. הקדוש ברוך הוא בא לבית, עליך, והוא מחליט עכשיו על, על סדר, על, על סדר החיים. אתמול הלכתי לזריקות, אז ראו אותי כמה אנשים בדרך, אז אמרו לי, רגלי חסידה וישמור, רגלי חסידה וישמור. אמרתי להם, זה מראה שאני לא חסידה. כן. בוא שב, ינון. זה עלי אל הרגל. החשיבות של הדרך.
כן. אם בן אדם אין לו את הדרך, אז
אין לו מטרה. אין לו מטרה, יפה מאוד. כן. טוב, אבל אני חשבתי עוד פעם, כל אחד אין אדם אלא מירורי ליבו. אני חשבתי, כאילו, לא שמתי אף פעם, רגלי, מה זה רגלי מדחי? באמת, רגל זה נראה איזה איבר חיצוני. יש איברים הרבה יותר חשובים. לא? אז הנה עובדה שגם בזה, כן, אז יהיה מנת רוגע אלינו, שנייה אחת. עכשיו אתה יושב אליי, אני לא יכול להגיד לך
עוד מעט.
כן,
יש שתי שאלות.
יש פעמים שהתעלמת. אז בידיעה של אפשרות החולי למין האנושי פועלת לטובה לרכך קושי עורף, זה מרכך את, את העקשנות של האדם, את הגאווה שלו, את, את החשיבה שהוא שולט על החיים שלו וכולי, ולבצר זדון רע אלה. ורואים את זה, אני חושב, כמו שאמרתי מקודם, רואים את זה הרבה פעמים, חס ושלום, מי שהיה בבית חולים בהזדמנות כאלה או אחרות, אתה רואה לפעמים אנשים קשוחים מאוד וציניים מאוד וגסים מאוד ומחוספסים מאוד וגאפתנים מאוד ועקשנים מאוד, אתה רואה פתאום בסיטואציה שאין לך למי לפנות, אז פתאום אתה מבין, רגע, רגע, אתה לא בעל הבית. אז אם כן, אז הסיכום כרגע, שהמטרה של הקדוש ברוך הוא ברא מציאות של רע בעולם, זה כדי לעורר את תכונת הטוב על ידי זה שיבצר היחס הנכון בין הבורא לנברא, בהכרה שהאדם לא מנהל את החיים שלו בעצמו, קל וחומר ההיסטוריה וכו', אלא הקדוש ברוך הוא אחראי על ניהול המציאות. כן.
אז מה זה לבצר בעצם?
לבצר זה לסייג. לשון ביצורים, לשים ביצורים לרעלת, לסייג.
אני חשבתי שהכוונה שזה יכול לעשות גם את הפעולה ההפוכה למי ש...
לבסס,
כאילו לבסס את ה...
לא, לא, לא. אז לבסס זה לשים ביצורים. לא, 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 הפוך. אז לבסס זה לשים ביצורים לרוע הזה. טוב, הלאה. הנה, תכף נראה. זה המשפט הבא. הנה, תכף נראה. אמנם, אומר הרב, אמנם להשלים את הלקח הטוב. כן, הלקח זה, זה לא רק כן, הלקח הטכני, כן, אלא הלקח המוסרי, הרוחני. אמנם להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם ממציאות החולאים. כלומר, אז א', עצם הידיעה על זה שהחולי הוא אמור לרומם אותך, זה כבר מגלה איזה טוב במחלה. אבל חוץ מעצם יצירת היחס הנכון בין מורה לנברא, שהוא לא אחראי על, על החיים הפיזיים שלו וכו', אמנם כדי להשלים את המדרגה הזאת, אמנם להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם ממציאות החולאים, ומה שעל ידם האדם מזדקק בטבעו לתפילה. זאת אומרת, האדם בדרך כלל, כשהוא רואה שהדברים לא תלויים בו, אז הוא פונה למקורו, למקור הכוח שלו, מקור הכוח שלו זה ריבונו של עולם, ובדרך כלל הפנייה הרגילה, תכף נראה למה, הפנייה הרגילה זה תפילה. שזה יותר עבודת הלב, עבודת הרגש, כלומר, כשאדם סובל, אז מה שמתעורר אצלו ראשון, לפני השכל, תכף נראה זה המשך הפסקה פה, לפני השכל זה הרגש. הרגש הטבעי הוא מתעורר ראשון, ולכן התפילה היא בעצם, הייתי אומר, המנוע הראשוני להשלים את, את המסר החיובי הזה של יצירת היחס הנכון בין בורא לנברא, שבעצם בתפילה אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה בעל הבית, אתה רופא חולי עמו ישראל, אתה מקבץ נזכי ישראל, אתה בונה ירושלים וכו', אתה, לא אני. אמנם להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם ממציאות החולאים, ומה שעל ידם האדם מזדקק בטבעו לתפילה, מזדקק, אולי יש כאן גם רמז מלשון זיקוק, יכול להיות, שאדם מזוקק, כן, נעשה מזוקק יותר.
לחלות פני השם להושיעו בעצרה ויום רע. על כן, רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים. כן, לכן דווקא דרך אגב, אנחנו תראה נראה שכל ההשתפרויות הרוחניות הן עוזרות לטיפול במחלה, כי בעצם כל הסיבה של המחלה זה הקלקול הרוחני, המוסרי, הגאווה, כן, המידות הרעות וכולי, אז המחלה היא מעוררת את התיקון הרוחני הזה. היא יוצרת את היחס הנכון, אבל בעיקר התפילה, כי בתפילה האדם באמת מכניע את עצמו, כי הרי כל הרעיון של התפילה הזה, הקב"ה הוא אתה בעל הבית, אני לא בעל הבית. אתה קובע, לא אני קובע. על כן רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים, כי מתוך התכונה האנושית אנו מכירים שאחת מהמטרות ההשגחיות, השגחיות מלשון השגחה אלוקית, כי אחת מהמטרות ההשגחיות בהימצא החולאים, היא שישוב האדם אל פני השם. ייווצר היחס הנכון, מה שאומר בהתחלה על אדם נכנע האדם מלפני השם, שישוב האדם אל פני השם, תשב אנוש הדקה, למה? למה כבחו שם את האדם עד חס ושלום דקות? כדי, ותאמר, שובו בני אדם, זאת כל המטרה. המטרה היא באמת שבני אדם ישובו. על כן, עכשיו שימו לב, הערה חשובה מאוד, על כן פעמים רבות, לא בכל הפעמים, פעמים רבות, למה? כי יש עוד חשבונות למה האדם הזה חולה. אבל על כן פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, זאת אומרת, תראו מה קורה פה בעצם. בעצם שוצא שפעמים רבות המחלה הפיזית שאימן האדם סובל היא בכלל לא המחלה. אלא יש לאדם איזושהי מחלה יותר פנימית. יותר מנושא שזה לא רק האדם, זה האדם, זה כן, המשפחה, זה החברים, זה כל מי שקשור אליו וכו', כן? יש איזו בעיה יותר עמוקה, והבעיה יותר עמוקה כדי שהיא תיפטר, אז צריך איזה שעון מעורר לעורר את האדם, והשעון מעורר לעורר את האדם, זה בעצם המחלה הפיזית. שעל ידה בעצם הוא יוצר יחס יותר נכון של קנייה בינו לבין אלוהים. ולכן עוד טיפה רגשני. על כן פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, כן, המוסרית, הכוונה מוסרית, רוחנית, אלוהית, מידותית וכו'. על ידי, איך זה פעל כראוי? על ידי שבהתגבר האדם בתפילה, החולה עצמו או קרוביו ומיודעיו, היטיב על כל פנים למצב המוסרי בכלל, ונתקרבו לבבות רבים אל השם ונתרקחו ומידותיהם נזדקחו. כלומר, כל הגאווה שיש אצל מי שקשור אליו, וכל הקשנות וכל המידות הרעות, כל זה אצל כל הסובבים, קצת יזדקח, קצת יתרקח. הנה הגיע למטרתה, אז המחלה פעלה את המטרה שלה, את הייעוד שלה, ובזה תלך לה, ואדם ישוב לאיתנו. ברור, עכשיו למה הרב אומר כאן פעמים? כי יש עוד כמה חשבונות. יש גם מחלות שהן חשבונות לא דווקא נובעות מהסיבה הזאת, אלא יש גם מחלות שהסיבות שלהן יותר עמוקות. למה גלגולי נשמות, אלף דברים. כן, כן. אני חושב שזה לא רק הגאווה. לכן פעמים רבות. פעמים. פעמים. פעמים כן, פעמים לא. מה? אדם חולה או אדם סובל או אדם מיוסר או אדם שעובר איזה צרה חד ושלום, הוא צריך לדעת שהצרה הזאת אמורה לבנות בו ובסובבים אותו איזה קומה יותר עמוקה ממה שהוא היה לפני המחלה, כי המחלה הגיעה, יכול להיות בין השאר, מהסיבה הזאת. עכשיו, יש עוד חשבונות כמו שאמרנו, כן? אבל אם האדם יודע שבעצם עיקר המחלה זה לא הרופא, זה לא התרופה, כן? עיקר הטיפול במחלה, אלא יש כאן סיבה יותר עמוקה. יש לי פתק. שלנו פה דוקטור שמבה, אז הוא אז בפתק יש שם על הספרייה, כן, הקופסה המרובעת הזאת, כן, זה אני חושב ששמתי בפנים את הפתק, כי זה כן, הנה תקרא, אינך מוזמן, תקרא
אינך מוזמן לדוקטור שמבה אפרים בתפילה להיות שליח טוב וברכת גדולות להיגמר מאיתו התברך. חדר 207.
הוא היה רופא של הרב אליהו. מה, אתה לא מאמין, אה?
לא.
לא, זה היה תופס שמחלקים. מה? מכונה, יוצא, זה מה שיוצא. איך?
עכשיו המערכת קדושה.
כל לא שמתי למה.
אפילו המחשב, אתה אומר. וואלה, אם באתם רק בשביל זה לשיעור היה שווה.
רגע, באיזה הקשר הרצת את הפתק?
לא, אני רק רוצה להראות שבעצם החולה או הקרובים של החולה או כל הסובבים אותו,
אמורים לדעת שהמחלה זה רק תוצאה. כן, יש למחלה סיבה, והסיבה היא מוסרית, היא רוחנית, היא ערכית, וגם התרופה והרופא, כמו שכתוב בפתק הזה, זה סך הכל שליחים, הם סך הכל שליחים כדי להופיע את התיקון הרוחני הזה. כן, אני חושב, עצם הפתק הזה, עצם המשפט הזה, זה התיקון המוסרי של מה שכתוב פה. שהרופא יודע שהוא רק רופא. הוא סך הכל כלי ואמצעי. וכאן על התרופה היא רק תרופה, וכולי על זה הדרך. והחולה יודע שגם הוא כלי ואמצעי, וכולי. כן. נכון, זה מה שאמרנו מההתחלה, זה כל מה שהאדם עושה הוא שליח סך הכל. מה אנחנו סך הכל פה? צינורות, כן.
לא, העניין של החולי, אפשר להגיד שכל משבר שמדם יחס לאורגן זה משבר רגשי כזאת.
זה מה שאמרתי מההתחלה. אני מסתכל עכשיו פה על כל החבר'ה החמודים שיושבים פה, ושוב תודה לכולם שהגיעו, שחלקם אני מכיר בכל מיני וריאציות אישיות גם. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני התמודדויות וכל מיני קשיים בחיים וכו'. ומה שאנחנו לומדים עכשיו, זה קשור לזה. אחד מעוקב בדבר אחד, אחד יש לו איזה צרה במשפחה, אחד יש לו איזה בעיה בזיווג, אחד יש לו איזה קושי בלימוד, אחד יש לו... כל אחד מאיתנו עובר כל מיני סיבוכים. זה. לא, ברור, אז אנחנו תכף נראה, כלומר, האדם צריך לקבל זריקה, והוא צריך לקחת תרופה, אבל הוא צריך לדעת שזה סך הכל כלי ואמצעי. זה לא אומר, זה הרב כותב במקום אחר, הגמרא במסכת שבת אומרת, מעשה בעץ אחד שהיה חולה. עץ אחד היה חולה, מה הייתה המחלה של העץ הזה? זה בסוגי דרכי האמורי, בטח אתם מכירים את זה. העץ הזה היה חולה שהפירות שהיו גדלים על העץ, לא היו מגיעים לגמר הבישול שלהם. לא מגיעים לגמר בישול, אלא ברגע שהגיעו לנגיד 70% בישול, הפירות היו נושרים מהעץ. ואז אף פרי לא הגיע לגמר בישולו. מה עושים? אומרת הגמרא שני פתרונות. פתרון אחד, עושים דילול עוברים לפי הסבר אחד. זאת אומרת, אם יש לעץ נגיד X כוח, והעץ הזה, X הכוח הזה יכול לגדל למשל 100 פירות עד סוף גמר הבישול, אז הוא יכול לגדל 70 פירות, סליחה, הוא יכול לגדל 100 פירות עד 70% מהבישול, אז הוא יכול לגדל נגיד 70 פירות עד 100% מהבישול. אז מה עשו לעץ הזה? דילול עוברים. אומרת הגמרא, מטעינו באבנים. זאת אומרת, אתה טוען את העץ באבנים, לפי אחד הסברים, אישרו כמה פירות מהעץ, נשארו כמה פירות מהעץ, ואז יישאר מספיק כוח לעץ לגדל את כל הפירות שנשארו עד סוף הגידול. זאת ההשתלות הטבעית. יפה. אומרת הגמרא, עושים השתלות שנייה לעץ הזה. מה ההשתלות השנייה? צובעים אותו באדום, את העץ הזה. אחד המקורות בגמרא לצבע אדום, צבע אדום, צבע אדום. כן? זה. צובעים את העץ בצבע אדום, סוכו בסיקרא, כך שונה הגמרא, ואז האנשים שרואים את העץ הזה צבוע בצבע אדום יודעים שהוא חולה, אומרת הגמרא, והתפללו עליו, בקשו עליו רחמים והתרפא העץ. אומרים חכמים, איפה יודעים שאדם חולה צריך לצעוק שהוא חולה כדי שיתפלל עליו שהוא יתרפא? ממצורע, שיוצא מגבול המחנה, ומה הוא צועק? אני תמה, אני תמה, כן, כמו שאומר הגמרא, ותמה תמה יקרא. כן, כלומר, המצורע שמחוץ למחנה צועק, אני תמה, אני תמה, כדי שהחולים, כדי שהציבור ישמע שהוא חולה ויתפלל עליו ויבריא. אז אתה רואה פה בגמרא שצריך לעשות שתי השתלויות, ושמרם מדבר על זה, שתי השתלויות שאין ביניהם סתירה. מצד אחד השתלות הטבעית נקרא לזה תרופה, מצד שני השתלות הרוחנית נקרא לזה תפילה. מה שמקובל לעשות, מה שמקובל לעשות. תפילה אין לה גבול, תרופה יש לה גבולות. למשל זריקה פעם ב-24 שעות. יש לה גבול. טוב, עד לכאן הייתי אומר העיקרון הראשון. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר עמוק לסוגיה. עכשיו שימו לב, עכשיו יש כאן עוד עניין אחד. כן. עכשיו יש כאן עוד עניין אחד, תראו. והנה, אם כן, מה למדנו עד לכאן? שבעצם כל הקשיים של האדם והצרות שלו, כאן כדוגמה, המחלות הפיזיות שלו, זה סך הכל שעון מעורר, לעורר אותו לתיקון מוסרי, שהוא בעצם לייצר את היחס הנכון בין הבורא לנברא, ולכן כל האיסורים שכל אחד מאיתנו עובר או האומה עוברת, זה בעצם לסדר את היחסים היותר מדויקים בינינו לבין ריבונו של עולם. ולכן יוצא לפי זה שכל זמן שאדם תולה את הרפואה שלו רק בתרופות או רק ברופאים והוא לא עושה את התהליך הזה עם עצמו או החברה הסובבת שקשורה אליו לא עושה את התהליך הזה עם עצמה אז כביכול מעכבים את הרפואה יש לנו אחריות בלי לשים לב פתאום לכם אחר כן הרבה מחלוקים
כאילו באים
מתרפים
כאילו לא קרה כלום
אתה צודק אז זה אומר שזה בעיה
כמו טובל ושרץ ביתו
נכון זה בעיה.
אז אני אטפל.
התרפנו, כי יש עוד כמה חשבונות, ומי יודע, חד ושלום, מה ישון אומר רבה? ישונים מעוררים יותר חזקים. נכון, ישון מעורר של ציוד של ציפורים, זה ישון מאוד נחמד. וישון מעורר ששמים לך פריט של, איך זה נקרא? זה בפנים, שפריט של מים בפנים, זה פחות נחמד. לא, אני מדבר על מים מים, כפשוטו. זרנוק מים, כן, זרנוק. לא, אדם לא אמור לדעת איפה הבעיה נמצאת, אדם אמור, הגמרא אומרת, יפשפש במעשיו, בכלל מעשיו, לא יגיד זה בגלל זה. יפשפש באופן כללי במעשיו. אם אני הטרחתי אתכם לבוא לפה בשתיים, ואתם טרחתם לבוא לפה בשתיים, אז כולם צריכים לעשות עכשיו חשבון, רגע, למה זה קרה? בסדר, עשינו אתם על זה. אם לא הייתם באים, יכול להיות שלא הייתי שם לב, שאני צריך לעשות חשבון.
תכינו, תמיד, נכון, שמה אומרת,
אם הוא אדם שבאים עליו עיסויים, משפש במעשיו.
אז
פעם ראשונה שקראתי את זה, הייתי תואר שאם הוא
אדם שבאים עליו, ומישהו אחר עיסויים, משפש במעשיו.
נכון, נכון,
נכון. לא, זה נכון, אבל זה לא פשט
הגמרא. נכון. לא
הבנתי, מה היה באמינה
ומה
פשט? הוא אומר, אם רואה אדם שבאים עליו עיסויים, אין מישהו אחר. משפש במעשיו, אני
שואל.
לא, דווקא משפש במעשיו.
שלא ביחס אליו. שלא ביחס אליו. טוב, חבר'ה, בואו נתקדם, כי הקטע השני הוא מאוד מאוד חשוב. אומר הרב, אוקיי, אז עד לכאן מה למדנו? עד לכאן, בעצם מה זה מציאות של, של, של חולי בכלל? כן, מה זה חולאים? אביחי, למה אתה עומד? לא, נו, תשב. מה? טוב. אומר הרב, בואו נתקדם. הנה, והנה שני דרכים ישנם למקרה צרה שיפעלו הלב האדם להטיב דרכו. אם כן, כל המטרה של המחלה זה סך הכל שעון מעורר להטיב את דרכיו המוסריים, הרוחניים, הערכיים, מה שקראנו לייצר את היחס היותר נכון בינו לבין הבורא, או בין הסובבים אותו לבין הבורא. יפה. עכשיו אומר הרב, יש שתי דרכים איך ייווצר היחס הזה בצורה יותר מתוקנת. שתי אפשרויות. והנה שני דרכים ישנם למקרה צרה שיפעלו הלב האדם להטיב דרכו. שימו לב, הדרך האחד, הפשוט, כי מצרתו יתעורר רגשו לשוב אל השם, ועל ידי זה יתחזקו כוחותיו הרוחניים, והתייצב על דרכתו. שימו לב, המילה החשובה כאן במשפט הזה היא רגשו. יתעורר רגשו. זאת אומרת, כשאדם כואב, כשאדם סובל, כשאדם מיוסר, אדם או חברה לא משנה כרגע, הדבר הראשון שמתעורר אצלה זה הרגש. נכון? הדבר הראשון שמתעורר אצל האדם הסובל או אצל החברה הסובלת זה הרגש, הרגש מתעורר. וכמו שאמרנו עכשיו, מה זה הרגש הזה? הרגש הזה בא לידי ביטוי בצורתו המתוקנת, ברמה הכי בסיסית שלו, בתפילה. כשאדם פונה אל אלוהים, איזו עבודה שבלב זו תפילה, כן, עבודה רגשית, ואז האדם מסדר את, את היחסים שלו עם אלוהים דרך עבודת הרגש. זאת אפשרות אחת, זאת האפשרות הראשונית, זאת האפשרות הפשוטה. הדרך האחד הפשוט, כי זאת הנטייה הבסיסית של האדם, שכן הרגש הוא מתעורר ראשון, הדרך האחד הפשוט, כי מצרתו יתעורר רגשו לשוב אל השם, והדד יתחזקו כוחותיו, למעלה יותר, והדד יתחזקו כוחותיו הרוחניים, והתעצב על דרך הטוב. זאת מדרגה א', אומר הרב, רגע, 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 יש מדרגה ב', מה המדרגה ב'? ולפעמים יעלה האדם על ידי ייסוריו למעלה יותר עליונה, עכשיו שימו לב, שלא ישתמש בהם מצד הפעלתם על הרגש לצעוק ולהתחנן, להיעזר מצרתו. אפשרות אחת שאדם הסובל או החברה הסובלת יצעקו אל השם בתפילה וזה יעורר את הרגש וזה ייצר יחס יותר נכון בינם לבין אלוהים, בינו לבין אלוהים מצוין. אפשרות שנייה, למעלה מהרגש, זה השכל. מה זה השכל? אלא שלא ישתמש בהם באיסורים מצד הפעלתם על הרגש לצעוק ולהתחנן לעזר מצרתו, כי אם האיסורים יזככו את דעותיו להבין ולהשכיל. שימו לב, כן, עלינו כאן ממדרגת תיקון הרגש למדרגת תיקון השכל. כי אם יזככו את דעותיו להבין ולהשכיל, דעת, הבנה, שכל, כן, דעה, בינה והשכל, כי ראו לאדם לישא נפשו אל השם טוב יכיל ודומם. עכשיו שימו לב, לדעת ולהשכיל, כי לא אשר יראה האדם בעיני בשר את הטוב, זהו טוב לו. כי אם גם הרעות המדומות בהן יש טובה צפונה, וזה יעורר לב האדם לבוא למעלה זו שלא לחפוץ, כי אם שיעשה, יעשה, כן? שיעשה חפץ השם בעולמו. כלומר, אם מה שיתעורר זה הכוח הרגשי, אז הרגש הטבעי של האדם קרוב, האדם קרוב אצל עצמו, אז כאדם סובל או החברה סובלת, אז היא פונה רגשית, ואז היא פונה לפי הנטייה הטבעית שלה, שהנטייה הטבעית שלה זה הקדוש ברוך הוא תרפא את החולה. ברוך הוא תרפא אותי, תרפא את החולה, תרפא את הצרות של עם ישראל, תרפא את המשפחה מהצרות, מההתמודדויות שלה וכו'. נכון? זה הרגש, הוא מגיב טבעי, והטבע האנושי רוצה להתרפא, להתרפות מהצרה. יפה. אבל אם אדם עולה למדרגת השכל האלוקי, אז בשכל האלוקי, רגע, רגע, מי אומר שמה שאני סובל זה רע? אולי זה רצון השם. יוצא לפי זה, שאדם שעולה למדרגת השכל, כלומר, הוא מתקן לא רק את הרגשות שלו אל מול אלוהים, הוא מתקן את השכל שלו אל מול אלוהים. האדם כזה לא יתפלל בכלל להיות בריא. כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תעשה הטוב ביניך, יכול להיות שהטוב ביניך זה שאני אשאר חולה. שהצרה הזאת, חס ושלום, לא תעבור. הרי אתה הבאת את הצרה, יכול להיות שיש לזה מטרה, והמטרה זה עצם זה שהיא תהיה. והאדם יגיע למדרגה אמונית כזאת, שהוא כבר לא מתפלל על מה שהרגש הטבעי שלו אומר, כלומר בריאותו ורפואתו, אלא הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אז אומר, שואל כאן הרב, אז בעצם, אז למה צריך לכוון את התפילה? האם צריך לכוון את התפילה? תודה רבה. כמה זמן אשתי חלמה שיהיה פה שיעור כמו שהיה פעם, וואי וואי וואי. איך? אחד הלקחים, מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים דרך הרגליים, תרתי משהו. זה הראש והרגל, בדיוק. רבותיי, אז לפי ההבנה הזו, חנן תופס את הלסת, אני רואה שאתה מבין מה זה אומר. זה מזעזע, כלומר, יוצא לפי זה. לא, לא, זה בסדר, בסדר. הם אחרי אוכל צהריים. מה זאת אומרת?
אם אתה מקבל את זה מהשכל, לא בגלל שקיבלת את הדבר, אתה מתעורך הרגש הזה, אתה רואה את זה לפני.
כן, אבל כאן הרב אומר שהשכל מתעורר לאו דווקא לפני המכה. אלא הרבה פעמים המכה היא מעוררת באדם את הכוחות שלו. אז היא עוררת את הכוח הרגשי, או את הכוח, לא, לא, אני אראה, תודה. או את הכוח השכלי, אבל תסתכלו רגע עוד פעם, המשפט האחרון הוא מאוד חשוב. תסתכלו רגע שוב. כי אם, עוד פעם המשפט הזה. ולפעמים יעלה אדם על ידי איסוריו למעלה יותר עליונה, שלא ישתמש בהם באיסורים. כלומר, א', אנחנו רואים שהרב קורא לאיסורים האלה שימוש. זה סך הכל איזה שעון מעורר שצריך להשתמש בהם. אז ולפעמים יעלה אדם על ידי איסוריו למעלה יותר עליונה, שלא ישתמש בהם באיסורים מצד הפעלתם על הרגש. וכשהאיסורים פועלים על הרגש, אז האדם קרוב אצל עצמו, האדם מרגיש את הכאב שלו, כואב לו, צר לו, אז הוא מתחנן על נפשו, והתפילה שלו זה הקב"ה תבריא אותי. שלא ישתמש בהם מצד הפעלתם על הרגש לצעוק ולהתחנן להיעזר מצרתו, כלומר להירפא ממחלתו וכל סוגי האיסורים, אלא כי אם האיסורים יזככו את דעותיו להבין ולהשכיל כי ראוי לאדם לישא נפשו אל השם טוב יכיל ודומם, כלומר שתו, כי הטוב האלוקי מתגלה גם דרך המסלולים שאתה כבן אדם, שאנחנו כבן אדם לא מכירים אותם, לדעת ולהשכיל כי לא אשר יראה אדם בעיני בשר את הטוב זהו טוב לו. מי אומר שמה שאני מבין את הטוב זה טוב? כי אם גם הרעות המדומות, בהן יש טובה צפונה, הרעות שכלפי חוץ כרגע הם הופיעו כרעות, הן מדומות. זה דמיון שזה רע, כי יש בהן באמת גנוז בתוכם טוב צפון. וזה אומר הרב, אדם שהגיע למדרגה הזאת, וזה יעורר לב האדם לבוא למעלה זו שלא לחפוץ, האדם המתעורר רגשית ירצה להתרפא. האדם המתרומם שכלית, שלא לחפוץ כי אם שיעשה, כן יעשה, בלשון נפעל, שיעשה חפץ השם בעולמו. ומה חפץ השם? אולי שהמחלה תישאר. חד ושלום. או, 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 יפה. אומר ירון, זה מסוכן לומר את זה. אומר הרב, וזאת היא מעלת החסידים הבוטחים בשם השם באמת, שלא יבקשו דבר, כלומר, אדם שהוא חסיד, שזה למעלה מן הצדיק, הרי ידוע לכם החלוקה בספר מסילת ישרים, שעד פרק י' ג' כולל... אליס, תודה רבה. סליחה. מעלת הצדיקים, ספר מסילת ישרים, כידוע מחולק לשני חלקים. עד פרק י' ג' כולל, זה לכדי שיהיה אדם צדיק, ומפרק י' ג' וצפון, עד סוף הספר, זה לכדי שיהיה אדם חסיד. ולכן, למשל, הרב צוקרמן מלמד ספר מסילת ישרים בציבור, עד פרק י' ג'. לא כולל, סליחה, כן, לא כולל. כי ועמך כולם צדיקים, אבל לא ועמך כולם חסידים. חסידים זה מדרגה מיוחדת, זה זאת מדרגה של יחידים. אז אומר ירון, זה מדרגה מאוד מסוכנת. אומר הרב, אתה צודק. כי, וזאת היא מעלת החסידים. האדם החסיד, שהוא לא הצדיק, האדם יוצא הדופן, יחידי סגולה וכו'. כי, וזאת היא מעלת החסידים הבוטחים בשם השם באמת, שלא יבקשו דבר, כי אינם בטוחים שחפץ עליון ינהגם לטוב להם, ואף אם יתייסרו בייסורים וחולאים, ידעו בשכל, ידעו, כי גם בזה טובה נמצאת להם. בפרט, סליחה, כי גם בזה טובה נמצאת מקף להם בפרט ולמציאות בכלל. אומר ירון, והנה, זאת הדעה, תמנע חפץ התפילה מן האדם. כי מה יזק ומה יעתיר, והנה הוא שמח ברצון השם, איך שיהיה. נו, אז אם כן, אז מה המדרגה שלה צריך לתרומם האדם? האם מדרגה שהיה צריך להתרומם מהאדם הרגיל היא מדרגת ההתעוררות הרגשית ואז נפקמינה שהוא רוצה לרפא מצרתו, או מדרגת השכל האלוהי שהשם יודע מה טוב לאדם ואז האדם צריך לשתוק, טוב יחיל ודומה. מה המדרגה שאנחנו צריכים לכוון אליה את התגובה לצרותינו? שנייה רגע, עכשיו אני יכול אפילו להוריד לך את העניין, תראה מה זה. והנה, אומר הרב, והנה עמידה הראויה לאדם, שימו לב עכשיו, היא המדרגה הראשונה. כלומר, שיניח, יניח הכוונה ישאיר, כאן הרבה אנשים מתבלבלים, יניח אין הכוונה יעזוב, כלומר, תיפטר מי, אלא יניח הכוונה להניח במקום, להשאיר, שיניח, שישאיר, שיניח את משאלות לבבו וחפצו הטבעי, מה החפץ הטבעי של האדם, להתרפא או לא להתרפא? להתרפא. אז שבאים לאדם מסורי, מה הוא רוצה? להתרפא. אז למה הוא צריך לכוון את העבודה שלו? לעבודה רגשית? זאת אומרת, דיינו לכוון את ההתעלות הרוחנית שלו. הקדוש ברוך הוא נוצר היחס הנכון בין לבינך, זה ריקח אותי, זה עידן אותי, זה זיקח אותי. אני מבין שאני לא בעל הבית, הורדתי את העקשנות, הורדתי את הציניות, הורדתי את הגאווה, הורדתי את הכעס, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא אני רוצה שתרפא אותי. יופי. זאת המדרגה הרגילה של רוב בני אדם, ולשם אנחנו צריכים לכוון את עצמנו. כי אחרת באמת אומר ירון, זה מסוכן. והנה העמידה הראויה לאדם במדרגה הראשונה, שיניח, כלומר שישאיר את משאלות לבבו וחפצו הטבעי, החפץ בחיים טובים, בבריאות גופו, ושמחת לבבו, בכל טוב, על מכונו. ועל פיהם, על פי ההבנה הרגילה הזאת, על פי החפץ הטבעי הזה, כן, על פי משאלות לבבו וחפצו הטבעי, ועל פיהם השתמש בעת צרה לתאר רגשי לבבו ולקרב לבבו לאביו שבשמיים, ובזה תצמח גם כן ארוחתו. אם כן, המטרה המצופה מכל אדם כשבאים אליו איסורים, זה לייצר יחס נכון בינו לבין אלוהים, לתקן קצת את המידות, את היחס הזה, ואף על פי כן, לבקש מהקדוש ברוך הוא שירפא אותו. רגע, רגע, עוד טיפה. אף על פי שאינה עוד המסילה היותר גבוהה במערכות הלב, הרי סך הכל ההתעלות הרגשית, וההתעוררות הרגשית, זאת מדרגה ראשונה ביחס להתעוררות השכלית, אז אף על פי שאינה עוד המסילה היותר גבוהה במערכות הלב, מכל מקום, לפי מידתו של האדם, היא קרובה אליו, אדם קרוב אצל עצמו, וזה הטבע שלו, וראויה לפעול עליו לטובה, חוץ מי, הנה ירון עכשיו תשובה, זולתה, חוץ מהסגולה שבבני אדם, אנשים המיוחדים, החסידים, מה שקורא להם בהתחלה, החסידים הבוטחים בשם השם, זולתה הסגולה שבבני אדם, שהם אנשים מיוחדים, שלא יחפצו כי הם חפץ צורם, שהם אינם צריכים לתאר את רגשותיהם, על פי מערכת התפילה שמתוך צרה, על כלם, כי הרגשות שלהם כבר הכל מתוקן, הכל בסדר, לכן הם יעלו למדרגה יותר מעולה. הם, האיסורים באים אצלם, על כן אצלם משתמש כל מצב של איסורים וחולאים, רק להגביר את הדעת, את השכל, להכיר מרם ונישא וחפץ העליון המתקן כל דרכי היצורים להטיב להם. ולפי עומק הצרה וגודלה, הם מרגישים יותר את עומק הטוב, הצפון בה מאב הטוב והרחום, ולכן באמת עולים ברמת, הייתי אומר, אמונתם השכלית לדעת ש הטוב האלוקי מתגלה בכל מיני מסלולים, כולל במסלול הרע שמופיע כרגע. עוד טיפה, אי אפשר רגע לעצור. עכשיו שימו לב, לעולם אפשר לעצור. כי מה שאמרנו עכשיו, זה נכון בימות החול. הרי מה הפסקה אומרת? הנכנס לבקר את החולה בשבת, הוא אומר שבת היא מליזוק. שבת היא מליזוק זה מדרגת החסידים או אנשים הרגילים?
החסידים.
שבת היא מליזוק, שבת היא משון שביטה. תשבות מהזעקה. רגע, אבל מה עכשיו אמרנו? שהמדרגה הרגילה שאדם צריך להתנהג על פיה, זה מדרגת הרגש הטבעי שהאדם רוצה להיות בריא. לכן אומר הרב, מה שהוא מדרגת החסידים שבישראל בכל יום, היא מדרגת כלל ישראל בשבת. לכן ברכת החולים, חבר'ה, חייתם אותי, ואני עושה עכשיו את התנועה הזאת, למרות שכואב לי, זה סימן טוב. לכן יוצא לפי זה שברכת חולים בבית כנסת בשבת, זה פגיעה בסגולת ישראל. כי בעצם אנחנו לא מכירים את ערכם של ישראל, שמסוגלים בשבת, כולם, כלל ישראל ופרט ישראל, מסוגלים לעלות בשבת למדרגה של חסידים. הנה, בוא נקרא את זה. והנה בימות החול, שימות החול זה יותר ההתעוררות הרגשית של האדם, נכון, החושים שלו, הרגשות שלו, העבודה, הפרנסה וכו'. והנה בימות החול שהם סמל לממד הרגש שבאדם. והנה בימות החול, אין האדם ברוב מוכשר כי אם למידת הגברת טהרת הרגש על ידי תפילה וצעקה. אמנם בשבת הנפשות מתעלות והלבבות נתארים, על כן אז התעודה הכללית, הייעוד הכללי לכל צרה ומחלה לא להעיר הרגש לזעוק, שבת היא מלזעוק, שביתה מהזעקה, כי אם להאדיר את הדעת. ביום חול היחס אל המחלה הוא רגשי, בשבת היחס אל המחלה הוא שכלי, כי קדושת השבת מרוממת את כלל ישראל ופרט ישראל. המדרגה של החסידים שבכל יום ויום, בקיצור, בשבת כולנו חסידים. כי אם להדיר את הדעת והביטחון בעוז השם וטובו, על כן הזעקה אסורה. עוד חצי משפט, וואי וואי, עכשיו משפט הבא נפלא. יבוא אדם ויאמר, וואי וואי, כואב לי. יבוא אדם ויאמר, מתי אני אתרפא? אני אתרפא כשאני אזעק, כשהרגע שלי מתעורר, אז אני אתרפא. אבל אם אני לא זועק, שבת עם מי לזעוק, אז אולי אני לא אתרפא. מילים אחרות. אולי רק כשאני מעורר את הרגע שלי אל השם, אז הכבוד הוא ירפא אותי. אבל כשאני מעורר את השכל שלי אל השם, כשאני עולה למדרגה שכלית של אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם ואת העולם, על פי מה שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא טוב, גם אם זה מופיע דרך מסורים של רע, אולי אם אדם לא יזעק, כי הוא עלה למדרגת השכל ולא למדרגת הרגש, אולי אז לא תהיה רפואה. אומר הרב, מי אמר לך שההשתפרות השכלית שלך היא פחותה מההשתפרות הרגשית שלך? שבת היא מלזעוק, ואף על פי כן, רפואה קרובה לבוא. הפוך, ההתרוממות השכלית של האדם לדעת שהקדוש ברוך הוא משפיע טובו בעולם גם דרך מסלולים רעים, היא פועלת הרבה יותר מההתעוררות הרגשית של האדם. וואו, איזה משפט עדין. חוק, הרבה פעמים אנחנו חושבים שכשאדם צועק אל השם, אנחנו כבר שומע, אבל כשאדם לומד תורה ומעמיק אמונה, פה כביכול זה לא התקרבות אל השם. כשאדם צועק אל השם, אנא השם מושיע, אנא... אז פה אני קרוב אליך לשם, איך אתה לא שומע, אז אתה תשמע. אבל כשאני עכשיו לומד עניה, זה לא נראה אותה התלהבות של קרבת אלוקים. אומר הרב, לא, ההתרוממות השכלית של האדם מקרבת אותו אל אלוקים לא פחות מההתעוררות הרגשית שלו. רבותיי, זה דברים נפלאים פה. תראו מה אומר הרב, אני קורא את זה. רגע, רגע, טיפה, עוד טיפה, אביחי, כבר, שנייה. אבל לא יחשוב האדם, תראו איזה משפטים פה, כי רק בזעקה המרשמת את פעולתה, שהיא רושמת את הפעולה שלה, כי אדם זועק, אז שומעים את זה, רואים את זה, הוא מרגיש את זה, הוא חי את זה. כי רק בזעקה המרשמת את פעולתה לידי חפץ האדם החזק להינצל מחוליו, וכיוון שפונה לתפילה, הרי היא נכונה להשלים פעולתה למהר רפואה. אבל יכול לחשוב אדם בטעות, אבל ביותו מתהלך במעלת הדעת והביטחון, ניסה אל השם נפשו להשכיל באמיתו, כלומר באמת האלוקית, ולקבל בשמחת לב כל אשר נטל עליו, הוא יכול לחשוב שזה לא התעוררות רוחנית שתביא לו רפואה. אומר הרב, טעות. אם כן, כשם שלא תתעורר בו התשוקה בכל עוזה לנצל מחוליו, כי חפצו מכוון לחפץ קונו ומסור הוא בכל נפש להנהגתו העליונה, הוא יכול לחשוב בטעות שעל ידי זה תתאחר רפואה לבוא. איזה חבר'ה, זה משפטים חמורים מאוד פה. אומר הרב, לא כן הוא. זה מחלה של הדור שלנו, שחושבים שרק על ידי רגשות וצעקות ותפילות ובחיות ותחנונים. איך?
תתה.
כן, רק על ידי זה, אז האדם יתרומה ותהיה רפואה או תופיע גאולה. אומר הרב, על ידי שאנשים לומדים תורה ומעמיקים את דעת השם שבקרבם ומגלים מדרגת אמונה יותר אלוהית, שהיא מדרגה כזאת שיודעת שכבר הוא מנהיג את עולמו בכל המצבים, התועלת שתשמח מזה לתיקון העולם, כולל רפואת החולה, זה פי אלף יותר מאשר האדם הזה שזועק על השם, ואפשר לצלם אותו בווידאו שעד כמה הוא זועק על השם. חבר'ה, זה נותן לנו אחריות, מה זה לימוד תורה בבית מדרש? כמה יישר כוח שבאתם, כמה זה חשוב? הרי היינו יכולים עכשיו לעשות פה תפילה לרפואת חולי עמו ישראל, נכון? ומה אנחנו עושים? לומדים תורה, יבוא אדם ויאמר, בואי נא, אם היינו פה עכשיו מתפללים, היו סוגרים את בית חולים שערי צדק, כולם היו בריאים. רגע, מי אמר שאם עכשיו אנחנו לומדים לא יסגרו את שערי צדק? חבר'ה, זה נקודה מאוד חשובה. לא חנו, תראו מה זה. שיסוד קרבת הרפואה שבאה על ידי תפילה, באה אמנם לפי אותה עמידה שפעלה המחלה את פעולתה המוסרית שלכך נוצרה. אם כן, תראו איזה יופי המשפט הזה. כשם שבפועלה את פעולתה המוסרית הנמוכה על הרגש, אם היה מתפלל על ידי הזעקה היא קרובה להירפא, קל וחומר. הדברים שבפועלה, שבפועלה פעולתה הטובה על המדע והביטחון, על השכל, על המדע, על הידיעה ואמונה וביטחון, שהם עניינים מוסריים יקרים וקבועים המביאים טובה רבה לכלל האדם ופרטיו, בהתהלכם בהם ודאי שהרפואה הקרובה לבוא. לפי אותה עמידה שפעלה מאכלת פעולתה הטובה, להחזיק הרושם של הדעת את השם, ולא רק הרגש את השם. הדעת את השם ואומץ הביטחון בנפשות המוכנות מצד המצב לקבל אותם הרשמים. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אדיר, לא? מה? אדיר. חבר'ה, החייתם אותי. פתאום חוזר לקוחות שלי, אני אומר.
זה מזכיר לי את ה... כאילו... אולי זה קשור, לא, אבל שהחסיד בעצם מתפלל כמו הכהן הגדול, שלא תשמע על התפילתם שעובר דרכים, אלא תעשה רצונך באמת.
כן. כן, אפשר להגיד את זה כך. כן. דרך אגב, הרמח"ל בסדר מצוות ישרים אומר שהחסיד הוא כמו כהן. הוא אומר את זה. נכון.
עכשיו, נוסף גם שהוא אומר שבעצם בן אדם לומד תורה, הוא כאילו עושה רצונך, עושה רצונו, רצון השם, אז כאילו זה, אפשר לומר, זה יותר כללי מאשר פרטי, כאילו זה יותר...
אני הייתי אומר ככה, כשאדם מתעורר רגשית אל אלוהים, אז יש גרגירי, נקרא לזה גרגירים רוחניים של רגש, של רגש אלוהי בעולם, אז זה משפר את העולם. כשאדם עוסק בתורה ומבין שהאלוהים מתגלה בכל מיני צורות ומסלולים, אז הגרגירים הרוחניים שיש בעולם זה גרגירים של דעת אלוקים. כי יש דעת אלוקים ויש רגש אלוקים. אומר הרב, מי אמר שרגש אלוקים זה פחות מדעת אלוקים? דעת אלוקים זה הרבה יותר מרגש אלוקים. אחת השאלות שנשאלות בישיבות, ובאמת זאת שאלה שאני זוכר את עצמי גם כבחור ישיבה לאורך הרבה שנים, בכמה סיטואציות, חד ושלום יש פתאום איזה הודעה, איזה חולה במצב מאוד קשה וכו'. האם עוצרים את לימוד התורה בבית המדרש ועוצרים את הלימוד ועכשיו מתפללים? או הפוך, שמגבירים את הלימוד, כי יכול מאוד להיות שהגברת הלימוד תהיה יותר משמעותי לחולה מאשר התפילה. מה נוהגים במרכז? נראה לי מעולם לעצרו את איך? כמעט ולא עוצרים תפילה, כמעט ולא עוצרים את הסדר, אין מצב.
הרב מרדכי אליהו מצאו את הלימוד,
פחות כן, אז זה במצבי קיצון, אבל גם במכון מאיר, רב ביגון מאוד לא להמשיך בלימוד. לפעמים הולכים לאיזה חדר צדדי, או אם יש משהו מאוד מיוחד, אז באמת זה, אבל בדרך כלל ההדרכה הרגילה היא, מי אמר שתפילה היא יותר תפעל מאשר הגברת התורה? הגברת התורה תפעל יותר. ושבת, זה המדרגה של שבת. שבת היא מלזעוק, אל תזעק, אל תעורר את הרגש. זה שאתה לא מעורר את הרגש, אתה חושב שלא תעבור רפואה? תגבור את השכל, דעת אלוקים, היא לא פחות תפעל מאשר תגבור את הרגש. כן, רק נלך לפי הסדר, פשוט חיים.
האם השבת היא...
חבר'ה, 3:15, השיעור השני.
האם שבת היא בחינת הדור שלנו?
שי שואל שאלה מאוד מאוד יפה. אתם שואלים מה שי שואל? האם שבת זה בחינת הדור שלנו? כלומר, אני אתרגם את השאלה. אומר, האם שבת, האם הדור שלנו הוא דור שיותר צריך לברר את היחסים השכליים שלו עם אלוהים, להגביר דעת אלוקים בו, ופחות לשים לב ליחסים הרגשיים שלו עם אלוהים? אני בגדול הייתי אומר כן. אבל זה מסוכן, כי אז אתה עוקר דין תפילה מן העולם. בגדול, בדיוק, הייתי אומר זה ערב שבת. בדיוק. כן, מי אמר? ברק? מי אמר את זה? כן, אורל, כן, אני חושב הוא צודק, זה ערב שבת. כן, גם מבחינה היסטורית אנחנו עכשיו בדור של ערב שבת. 6,000 שנות היסטוריה, כן, נגיד 6 ימים, עכשיו אנחנו בין השמשות. נלך לפי הסדר. אביב.
אמרנו שזה קצת מסוכן לדור, אני גם שייך
הסיפור. אז מה אני חושב שכל אחד מאיתנו, או אנחנו כציבור, נעים בשני הצירים. ציר אחד, הציר הרגשי, אנחנו זקוקים הרי להתעורר את הרגש. אם אני עכשיו במצבי קצת יותר אתרכז בתפילה, הרווחתי פה משהו, זה ברור, תרוממתי. אז ברור שצריך לתת גם מקום לרגש. אדם לא יכול להגיד, שמה, כן, לא חשוב הרגש, שכך שבת ילמד. מצד שני, אני חושב שהפסקה הזאת היא מאוד חשובה, ולעניות דעתי זה גם לא מקרה שזאת הדעה הראשונה בגמרא. הדעה הראשונה בגמרא, שבת היא מלזעוק. זאת אומרת, אל תחשוב שהרפואה היא תלויה רק בהתעוררות הרגש. התפילה היא תלויה בהתרוממות השכל. התעוררות האמונה. עכשיו, האם זה בא לבטל את ההתעוררות הרגשית? לא. אבל זה בא כן לסדר את היחסים במדרגות ההתרוממויות האלה יותר. ואני מאוד חושב, ההערה של שי הערה מאוד חשובה, שבדור שלנו מחפשים כל הזמן איזה פינצטה כזאת, איזה תשובה לעכשיו. וזה לא עכשיו. זה תהליך. כן, חנן.
אני יודע, אני יודע של שהקדוש ברוך הוא יתגלה בצורה רעה. כשהוא יתגלה בצורה טובה, אז אומרים הכל לטובה. אז אומרים, כל לטובה, אבל אני לא רוצה שכל בן אדם לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בצורה רעה. אז התפילה היא לא תהיה על העניין הזה של עכשיו, כאילו בקטע שאני לא מבין שזה לטובה, אלא אני בא, אני מכניס את הקורא של הדחי שכל, אני מבין שזה לטובתי. ואחר כך, אחרי שאני מבין שזה לטובתי, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יתגלה בצורה שלמה.
מסכים?
ואז התפילה היא לא
נמנעת. אני מסכים לך. כלומר, אני חושב שמה שחנן אומר בעצם זה שצריך למצוא את היחס, את האיזון, את השילוב, כן, המילה שילוב היא ריקה מדי, כן, אבל...
כן.
את הדיוק, כן, את הדיוק בין שני הממדים האלה. אני מסכים לנאום. סליחה? אחרי זה אומר?
הישר
בעיניך אתה עושה. כן. כן. יפה. כן, כך אומר אריה הקדוש וכך נוהגים. אני זוכר במאבק על גוש קטיף, אז היו באמת שני סוגי תפילות, אבל הרבה תפילות נחתמו באמת, והשם הטוב, הטוב בעיניו יעשה. כן, אביחי. בסדר.
בסדר.
קודם כל אתה אדם נורמלי כמו כולנו. כי ביום חול כולנו אנשים שהרגש הוא תופס אותם יותר חזק. אז קודם כל מה שלמדנו עכשיו זה לגבי שבת. לא ביום חול, לגבי ביום חול.
אז רק בשבת?
שבת, אני חס לבקר את החולה בשבת.
לא, אני הגעתי באיחור פשוט.
לא, זה בשבת, בשבת. בשבת, וכך גם ההלכה. ביום חול המקום ירחם עליך בתוך חולי עמו ישראל. מבחינה עקרונית, יום חול.
לא, לא, האם מבחינה עקרונית, האידיאל של האדם להגיע את זה לרמה שכלית?
האידיאל של האדם זה להניג את עצמו בששת ימי המעשה, כמו שבששת ימי המעשה, ובשבת כמו בשבת. ואני חושב שזה לא רק ששת ימי המעשה ושבת, אלא זה שני סוגי היחסים האלה, שני סוגי התעוררות האלה. אני חושב שכל אחד מאיתנו, הוא צריך לשלב, כמו שאמר חנאל, את שני הממדים האלה.
נראה לי
צריך
חסידות ברסלב, זה בדיוק ההפך, כמו
שאמרנו.
שמה צריך תפילה ותפילה ותפילה ותפילה. בן אדם
מגיע
לדרכו, אני שואל.
בשם חסידות ברסלב אומרים היום הכל. אני לא יודע לאיזה חסיד ברסלב אתה מתכוון.
למה? אני מנסה לרדת ל... למה הם הגיעו ל... למה רבי נחמן הגיע למצב כזה?
אני לא בטוח.
אני רואה שהעולם שלנו, האנשים בעולם זקוקים יותר להגיע ל... מגיעים לדרכות גבוהות על ידי...
דרך הרגש. אני לא הייתי אומר שזה ברסלב.
לא.
אני לא הייתי אומר שזה ברסלב.
דווקא ברסלב, אני
לוקח
דוגמה, כן?
בוא נאמר ככה, אם ההלכה נפסקה שביום חול הוא מתפלל שיהיה בריא כי בעצם הרגש צריך כאן להתעורר, אז זה מראה שהמצב הנורמטיבי זה המצב הרגיל, ולכן זה בסדר מה שאתה אומר שאתה מרגיש. הרב כאן אומר, תדע לך שיש מדרגה יותר עליונה שכלל ישראל זוכה לה בשבת, וכל אדם ישראל הוא בעצם, הוא כולל בתוכו את שתי המדרגות האלה, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לייחס את עצמו בין שתי המדרגות האלה. הוא צריך להוציא מהכוח לפועל את שני הכיוונים האלה. אתה שואל אותי, האם אני רוצה להיות בריא? כן. התשובה שלי, כן, אני רוצה להיות בריא. אני רוצה ללכת על הרגל נורמלי, כן. ברור שכן. ודאי, אני אשקרן עם הגריכה שלו. אני יודע, ידיעה שכלית, שאני, גם כשאני אעשה את כל מה שאני צריך לעשות בענייני הרוח, בענייני החומר, תרופות ותפילה ביחס לזה, אני יודע, את השמה הייתה הזאת, אני אפלט בעינינו. אני לא בא לבן. לא.
אנחנו הולכים
להשתדלות, אנחנו צריכים ללכת על שני המסלולים.
אבל זה תקף
אותי. ולייחס את הדיוק, לא, זה קשור לכל קושי וצרה בחיים.
כלומר, בשבת אני פשוט להתפלל להשם, תעשה את זה טוב בעיניך לגבי כל דבר.
נכון, נכון, לכן בשבת גם, אנחנו לא מבקשים בקשות. בתפילה, אין בקשות. אין בקשות בשבת.
שמה קולנו.
אין כלום. אין בקשת צרכים בשבת. שמה קולנו זה מאוד כללי. זה לא בקשה נקודתית.
לפי זה
הטוב
בעיניך
עשה. שבת זה הטוב בעיניך עשה.
אז תגיד זה
לכולם. אנחנו אומרים. אומרים בזה שלא מבקשים צרכים.
בעצם
לא מבקשים.
מה זה אומר עליי שאני לא מצליח? אני נמצא במקומות מסוימים, אני לא מצליח ללמוד, אלא...
זה אומר שאתה אדם נורמלי. זה אומר שמה שאתה מרגיש את עצמך כולנו מרגישים. זה אומר שבמצבים מסוימים באמת יותר קל להיפתח שכלית, במצבים אחרים, מאוד קשה. מסכים. חבר'ה, אני לא רוצה לעכב את השיעור הבא. תודה רבה שבאתם. בדרך שאתם מתרוממים, כתוב שאדם שבא לקחת את החולה לוקח 1 חלקי 60. אז אני שואל תוספות, אם ככה, הסכמתי פעם, אם ככה יבואו 60, יתרפא החולה. נו, אז תצאו ותיכנסו, נגמר. אז אומר תוספות, אחת חלקי 60 מה שנשאר. אומר תוספות, מכאן למדנו שכל ההתחלות קשות. למה? כי הראשון לקח יותר. הראשון זה הדני. דני.
שיצא מוקדם.
חבר'ה, יישר כוח, לגבי מחר, אתם גם רוצים, אלא אם כן זה יפגע בשיעור השני.